הקדוש ברוך הוא שם אותנו, תודה רבה, תזכה למצוות. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שיש בו באמת קשיים, ולא במקרה הדבר הזה. אם היה אדם אחד בעולם שיש לו קשיים, אז הייתי אומר, זה מקרה, אני יודע. אבל כשזה מיליארדי אנשים, וכל אדם בעולם יש לו קשיים, סימן שיש בזה שיטה, יש בזה רעיון, יש בזה דבר, זה לא סתם, זה לא מקרה הדבר הזה. אלא האדם הוא יצור שהוא דומה לאלוקים. דומה לאלוקים מבחינה זאת, זה נקרא בצלם אלוקים, עשה את האדם. ככה מסביר בעל נפש החיים. מבחינה זאת שהאדם יש לו את את היכולת והחובה, לא רק היכולת, לתקן. לתקן, לתקן. תקן עולם במלכות שדי. אבל אתה יכול לתקן כשמשהו מקולקל. מה אתה יכול לתקן? כשיש קשיים, יש קלקולים, יש בעיות. אם זה ברמה האישית, או ברמה הציבורית, או ברמה העולמית, לא משנה. זאת אומרת, זה שאתה ייצור מתקן, ייצור יצירתי, ייצור יוצר, פועל, משפיע, זה המהות של האדם. אז לכן הקושי שמתגלגל לפתחו של כל אחד מבני האדם, זה חלק מהגילוי של מהות האדם. ולכן זה לא דבר מקרי. אז אם מישהו שיש לו איזושהי קושי או משהו, מה הוא צריך להגיד? בראבו, יש לי אתגר בחיים. יש לי מה לעשות בחיים. לא משעמם לי. אני מבטא את המהות שלי. אני יכול לפעול משהו, לעשות משהו, לתקן משהו. כל אחד לפי מדרגתו. לכן לא צריך להיבהל מקשיים. אם יש לו קשיים, יהיה מבסוט, יהיה שמח. ואם יש לו קשיים יותר מדי גדולים, איך אומרים? בוא לחבר שלו שיעזור לו להרים את החבילה. זה לא נורא, כן. טוב, בוא, אנחנו היינו עסוקים בדיוק בדברים דומים, בפרק י' ד' סעיף י' ב'. הנושא שעוסקים פה זה העצבות. לפעמים פוגעת באדם עצבות. עצבות גדולה. לא תמיד האדם יכול להצביע ולהגיד, זאת סיבת העצבות. למשל, לדוגמה, יש דברים שאתה יכול להגיד בוודאות, זאת סיבת העצבות. אני יודע, מישהו נפטר במשפחה, לא צריך לאדם, באופן אוטומטי, הוא נעשה עצוב, בגלל שהאדם הזה חסר לו, והחיסרון הזה מוליד בתוכו איזושהי עצבות. לפעמים, שורה עליו איזו עצבות, הוא לא יודע מה הסיבה, אבל העצבות שורה עליו. הוא לא יכול להצביע על הדבר, דבר ספציפי, למה העצבות הזאת באה. העצבות, אמרנו בשיעור הקודם, זה סימפטום למצב שהאדם שרוי בו. החיסרון מוליד עצבות. השלמות מביאה שמחה. זה דבר, כך אומר המהר"ל מפראג. יש, כמו שאמר, יש חתונה, המציאות של חתונה היא מציאות של השלמה. כידוע, האדם לבד הוא חצי בן אדם, נכון? יש כאן בן אדם שעוד לא התחתן? כולם התחתנו. הוא חצי בן אדם. הוא מתחתן, הפך למה? דבר שלם. השלמות הזאת מקרינה באופן תת-קרתי, נאמר, על כל הסובבים, על כל החברים, והמשפחה, והידידים, כולם עומדים, חוץ מאלה שעוד לא התחתנו, שהם בוכים בלב, בסתר ליבם, למה לא התחתנו? אבל בדרך כלל, המציאות הזאת של שלמות, אפילו שזה של זוג, אבל זה מקרין על ההפך בהלוויה. יש הפרדה בין הגוף לנשמה, במילא יש צער, יש עצבות, יש חיסרון, והדברים האלה מקרינים. אבל לפעמים, כאמור, אנחנו לא יודעים למה, והרב, שהוא ברוב חוכמתו, הוא יורד לנבחי נשמתו של האדם, מה שנקרא היום פסיכולוגיה, אבל במובן היותר עמוק של הפסיכולוגיה. יש רובדים רובדים בנפש האדם. אז הוא מתייחס כאן במקרה זה לעצבות בצורה מאוד מעמיקה. בואו נראה את הדברים בתוכו. בסעיף י"ב, פרק י"ד סעיף י"ב. יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי. אני לא יודע אם אתם אמרתם הבוקר נשמה תורה שנתת בי. מישהו אמר את הדבר הזה? מי אמר את הדבר הזה? למה התכוונת? אתה ראית פעם את הנשמה שלך?
הנשמה עצמה לא, לא.
תראו איזה צדיק, הוא מרגיש את הפעולות. חלק אלוה ממעל, הקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד מאיתנו נשמה טהורה. והנשמה הטהורה הזאת היא רגישה. היא רגישה. היא רגישה להתנהגות שלנו. אתה יכול להתנהג בצורה כזאת שהנשמה הזאת תהיה מוארת, שלמה. ואותה נשמה, אם אתה מתנהג לא כראוי, יכולה לא להיות מוארת, אדרבה, להיות מאופלת, לשון חושך, חשוכה. זאת אומרת, הנשמה היא כביכול מעידה, היא עדות. יש ביטוי בחז"ל, הנשמה מעידה לאדם עצמו, מצב הנשמה הפנימי, על ההתנהגות שלו, על הסביבה שלו, על המציאות שהוא חי בתוכה. לפעמים היא מוארת ושמחה ושלמה וכו', ולפעמים היא מאוד עצובה, מאוד כואבת, מאוד מאופלת וכו'. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה. יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי. יש ליקוי בנשמה, תכף נראה מה הסיבה לדבר הזה. עוד נקודה אחת אני רוצה להסביר. יש מדרגות מדרגות בבני האדם. יש מה שנקרא שורש הנשמה של כל אדם ואדם. יש אדם שהוא מאוד, השורש נשמתו מאוד עדין, מאוד רגיש. בכל דבר. יש אדם ששורש נשמתו הוא כזה שהוא מחוספס. אין בו רגישות, אין בו עדינות. הוא לא מרגיש כל כך. יש אדם שאפילו רק מחשבה לא טובה, כבר הוא מרגיש את זה בנשמה שלו. ויש אדם שהוא כל כך מחוספס, אפילו שהוא עושה מעשה לא טוב, הוא לא מרגיש את זה בנשמה. יש היום, מדברים על אלימות. אלימות במשפחה, אלימות מילולית, אלימות פיזית וכו'. תודה רבה, ישר כוח צדיק. בואי נבוא תשב, מה אתה? מאור, מאור, איזה אור. אז לפעמים שפעים אל העלים הזה ואומרים לו, תשמע, למה אתה עלים כזה? מה? אני עלים? הוא בכלל לא עלים. אני הרבצתי לאשתי? אני בסך הכל חיבקתי אותה, ליטפתי אותה. באמת הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש, לא שהוא מדבר לא יפה. הוא לא מרגיש גם כשהוא לא מתנהג לא יפה. למה? הנשמה שלו לא רגישה. שורש נשמתו. הוא אדם שאין לו את אותה נשמה שיש ברגישות. ויש אנשים שלא עושים שום דבר. רק נדמה להם שהם עשו משהו, או חשבו משהו, או דבר כזה, זה כבר מעציב אותם. הדבר הזה כבר גורם להם. הרגישות היא דבר יחסי מאדם לאדם. יש ביטוי כזה, חי, מרגיש. מת, לא מרגיש. אז אם אתה עצוב, אתה חי או מת? הנה, אתה חי. מה אתה צריך להגיד? תודה רבה. אני מרגיש. אתה צריך להתייחס אל הדבר. ואם אתה לא מרגיש, סימן, אם לא, אתה פגעת בחבר שלך, ולא הרגשת שפגעת בו, סימן שאתה מה? אתה חי או מת? אתה מת. זה מה שחז"ל אומרים, על האדם אומרים, צדיק במותו נקרא חי, רשע בחייו נקרא מת. מה זאת אומרת בחייו הוא נקרא מת? הוא חי פיזית. אבל רגשית, רוחנית, מוסרית, האדם הזה, הוא לא מרגיש בחסרונותיו, זה מובן. זה תורה שלמה. הקרימינולוגיה עוסקת בזה. קרימינולוגיה זה תורת הפשע. שאנשים התרגלו לפשוע, וכיוון שכך, הוא לא מרגיש שהוא גונב. אדרבה, אם הוא לא גונב, הוא לא מרגיש טוב. הוא לא מצליח במקצוע. לנו זה נראה משונה, אבל להם זה בדיוק כפור. אם אתה יותר, הפושע, יותר מצליח במעשיו השפלים, יותר שמח. אם הוא פחות מצליח, הוא יותר עצוב. ואצלנו זה בדיוק הפוך, אדם נורמטיבי, הוא רק חס ושלום, פגע במישהו, הוא כבר מרגיש עצוב. אז זה דבר מאוד יחסי, מאוד משתנה הדבר, כל אחד. על זה מדבר כאן הרב. הרב מדבר על שני סוגי אנשים. אנשים עדינים ורגישים לכל דבר, והם עצובים, תכף נראה למה הם עצובים, ואנשים מחוספסים וגסים שהם לא מרגישים. בוא נראה את הדברים בתוכו. יש עיצבון פנימי שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי, בייחוד שהתכונה המעשית היא לקויה של אותו אדם, דיינו שעושים מעשה כזה או אחר שהוא לא טוב, ואין ההרגשה של האחריות המעשית מפורטת כל כך, אבל באופן כללי הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, עם חייו, הוא לא יכול להצביע על נקודות, אבל באופן כללי הרגשה שלו היא הרגשה לא טובה. מרגשת הנפש יותר בחסרונה, מדוע? מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה של אותה נשמה, אבל היא לא יודעת בדיוק, אותה נשמה לא יכולה אולי לזהות בדיוק מהי הסיבה לעצבות שפוגמת בגלל רגישותה, היא לא מרגישה, לא יכולה להצביע מפורט לגבי מה הסיבה לכך. מה שאין כן באנשים שהם קרובים אל חוג המעשי, אנשי מעשה, אנשים שעולם העשייה, לא עולם האצילות, לא עולם הרוחני במרכז הווייתם, אלא דווקא עולם העשייה, אנשים האלה מחוספסים, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק. אמנם נכון, זה משפיע, מגיע גם לעולם הרוחני, גם לזה וגם לזה יש נשמה, אלא אותה נשמה של אותו איש שהוא איש העשייה היא לא כל כך רגישה כמו של אותו אדם שבנשמתו היא יותר אצילית, יותר גבוהה. הם אינם יכולים להרגיש חסרונם עד כדי עיצבון, למרות שהם לא בסדר בהתנהגות שלהם, ויכולים להיות יותר שמחים בטבעם דווקא בגלל שהם בעולם של העשייה. אז אומרים, טוב, בסדר, התקלקל משהו, אני אתקן, גמרנו. האדם הרגיש, התקלקל משהו, לוקח את זה ללב. האדם המעשי, התקלקל משהו, עניין טכני, סידרתי, פגעתי בך, סליחה, שלום, ממשיכים. האדם הרגיש, פגעתי במישהו, אני לא ישן בלילות. איך אני יכול לישון בלילות? לכן הרגישות היא משתנה מאדם לאדם לפי שורש נשמתו, נאמר כך. אמנם מי שלקויו המעשים נוגעים לליבו ושאיפותיו, שזה המצב הבריא, מצד אחד האדם בעל נשמה גדולה, מצד שני המעשים מדברים מליבו לטובה, גם לא לטובה. אמנם מי שלקויו המעשים נוגעים לליבו ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, הוא אדם שבאמת רוצה להיות בעולם שכולו טוב, יש לו ראייה גדולה, יש לו רוצה להסתכל עליו בעין טובה וכל זה, והוא רוצה לתקן את המעשים, יראה להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי באופן שיעיר את האופק המעשי. על ידי עסק התורה המעשית יתפתח והיה למאור של תשובה עליונה שיתקן את הכל. גם את הצד הרוחני הכללי, אבל גם את הצד המעשי הפרטי, על ידי שמחבר את הענפים לשורשה. הענפים זה המעשים, הוא מתקן את המעשים, לומד מה שנקרא מצד אחד אמונה, מחלקת אמונה, מצד שני לומד הלכה, ומחבר את הצד המעשי ההלכתי, הצד הפרטי, הצד המצומצם, למקור שלו, לשור שלו, דהיינו לצד האמוני והרוחני, כן, ויתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיוניים ביחד, גם המעשי וגם העיוני ביחד. עץ חיים היא למחזקים. כל העניין שלנו זה לחבר את החיים, לחבר את העולם העשייה, עולם המעשי, אם זה באופן פשוט של עשייה בחיים, אם זה מבחינת ההלכות והדברים האלה, אל השורש שלהם, אל המקור שלהם, אל הרצון הטוב האלוקי. כן, בבקשה.
בהתחלה הוא מדבר על מעשי המצוות, שזה מצוות של הרגשה של כאב, של עצבות, כאילו בלי סיבה, אבל אחר כך הוא מדבר על מצב של צבועים שצריך לעשות מעשיים, שהדברים שם כאילו
שהוא מצטרק את הדברים המעשיים שלו, שזה לא, זה, הוא, זה ממש משהו, איך התשובה פה על המצב של, כאילו הרגשה, אדם, אם שנשמתו, אופיו, אישיותו, עדינה, היא רגישה, דברים כאלה, אדם כזה, כל מעשה, משאיר חותם, והוא מרגיש את הדברים הטובים או הדברים הלא טובים בנשמתו. כמו שאמרנו. אבל לפעמים הוא אומר, יש גם מצב כזה שאדם לא יכול באופן כללי להצביע על דבר ספציפי לא טוב, אבל בכל זאת באופן כללי המעשים שלו הם משאירים רושם וגורמים לו לעצבות. זה מה שהרב אומר. דרך אגב, הרעיון הזה שאדם לפעמים מרגיש לא טוב והוא לא יודע מה הסיבה ללא טוב הזה, זה מופיע, הדבר, הרעיון הזה מופיע גם בתחילת אורות התשובה. תפתחו בבקשה בפרק ג' באורות התשובה. בתיאור משהו כאן, הוא תאר את זה בתמצית, כאן הוא מרחיב את הדיבור. בדף למד ג' רואים? וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית, כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. הוא לא יכול להצביע שדבר זה או דבר אחר מעציב אותו או מדכא אותו או משהו כזה. אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד. ממש עצבות גדולה פוגעת בו. מדוכא מאוד. מישהו פעם הרגיש דבר כזה כאן? מה אתה אומר? ברצינות.
מה לעשות?
בוא תראה. כתוב כאן מה לעשות.
אבל אני חמיר, אני כבר למדתי את זה.
לא, והוא מסביר מה לעשות. לפעמים אתה בא לרופא, אתה אומר לו, תשמע, אני לא מרגיש טוב. תגיד לי, מה אתה לא מרגיש? הוא אומר, אני לא יכול להסביר לך, אני לא מרגיש טוב. הרב מנתח את המצב הזה, בוא נראה את זה בתוכו. ומה התשובה לדבר הזה? אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה לפי הרגשתו. הראויה למלות חיים הגונים לנפש תורה, השכלתו גסה, רגשותיו מעורבבים, בכדרות וצימאון שאומר לו גאול רוחני, יש לו גועל נפש מעצמו, מבחינה רוחנית. מתביישו מעצמו, יש לו מצב של בושה. יודע הוא כי אין אלוהה בקרבו, וזאת היא לו הצרה יותר גדולה, שהוא אומר, אני לא מרגיש בכלל שיש אלוקים בקרבי, אני כל כך רחוק לכל זה. זה החטא היותר היום. אדם כזה מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. סד זה אזיקים, כאילו הוא אזוק, תקוע, מה שנקרא בלשון שלנו. מתוך מרירות נפשית זו באה תשובה כרתיעה של רופא אומן. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע, בכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. כן, כאן הוא מתאר את המהפך. אדם נשאר בשיא הירידה שלו. אטום, לא יכול להצביע על שום דבר. בדיכאון, במצב נורא. פתאום, הופ, הכל מתהפך לטובה. ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, מעביר עליו רוח, חן ותחנונים, וכו' וכו'. אז הוא אומר שהוא רק מתאר את התהליך. הירידה היא באמת העצבות והמצב הזה כשהוא מתאר אותו, אבל המהפך זה כמו שהוא ירידה לצורך עלייה. דווקא מתוך החושך מתגלה אור גדול. למה הקדוש ברוך הוא מסדר את זה ככה? למה? שאלו אותו, מה אתם שואלים אותי? כן. זה לומדים, רק תנו לנענה. כתוב בפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תור ובוא, וחושך על פני תאור, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. מה פתאום? למה זה מתחיל עם פסוק כזה פסימי? והארץ הייתה תור ובוא, וחושך על פני תאור. אלא האור מתגלה מתוך החושך. לסדר העולם. הקדוש ברוך הוא מגלה דווקא מתוך הירידה בעלייה, מתוך החושך בהארה. כן.
מתגברים על יצר
הרע
לדיכאון.
על יצר הרע לדיכאון?
יש אנשים שיש להם
הרבה לפעמים להיכנס לדיכאון, תלוי. דיברנו על זה כמה פעמים. יש דיכאון ויש דיכאון. יש דיכאון שאדם יכול להתמודד לבד. ויש דיכאון שאדם צריך יב לידה ועוקמי. זאת אומרת שאדם צריך עזרה. איך? למשל, אני אתן לך דוגמה. יש היום מכשיר, מישהו מכיר את ה... מכשיר הזה, פלאפון, אין לי אותו כאן. יש לכם מכשיר? תביא את זה. יש כאן מישהו עם איזה דיכאון או משהו? אף אחד? יש איזה דיכאון. אני יודע גם למה אני חושב. רגע, איך פותחים את זה? מה המספר שלך? לא משהו.
צלצל.
נניח שהוא קבל את השיחה, תראו, מתחיל לזרוח, מצלצלים אליך, מי? היא? תתחיל, תראו את הפרצוף שלי. איפה הדיכאון עליו? אני אומר, אני מקווה שבנותיי לא רואות אותי באינטרנט. לפעמים אתה רואה איזה בת, איזה דיקי, אם קוראות לזה דיקי. דיקי זה דיכאון קטן. פתאום מקבלה שיחה, היי, הוא, היי, היי, מה קרה? איך יוצאים מדיכאון? השיחה שאדם מקבל מחבר, מחברה, ממישהו, החיבור שאתה מתחבר אל מישהו כבר מחזק אותך, כבר מוציא אותך מהדיכאון. מתי האדם באמת בדיכאון? שהוא לבד, שהוא מנותק, שהוא תלוש. לכן המכשיר הזה, מה צריך להגיד לו? תארו לה, איך הסתדרו בחיים בלי מכשירים כאלה? אני לא יודע. ריפוי על ידי פלאפון. אני אומר את זה ברצינות. אדם, מה מביא את האדם לדיכאון? שהוא לא מחובר. לסביבה. הוא רק עם עצמו. בחסידות, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, מדברים על העצבות, אומרים שיש סולם, מדרגות בסולם, 10 מדרגות. זאת אומרת, כמה שהאדם הוא יותר חושב על עצמו, סולם הדיכאון עולה למעלה. כמה שהאדם הוא יותר מחובר אל הכלל, סולם השמחה עולה. כמה שאדם יותר מחובר, הוא יותר שמח. כמה שאדם הוא פחות מחובר, פחות שמח. אפילו דבר פשוט כזה כמו שיחת טלפון, שפתאום משמחת אותך. אתה מתחבר למישהו. יש לך עם מי לדבר. יש לך עם מי לחלוק את רגשותיך, את מעשיך. זה מובן. אז קח את המכשיר, אנטי דיכאוני. בתנאי שתקבל שיחה טובה. זה כלל גדול. הרב קוק כותב על הדבר הזה באחד המקומות, הוא אומר שכל הסיבוכים וכל העצבות וכל הבעיות נובעות מזה שהאדם הוא מכונס בתוך עצמו, שהוא פרטי, חושב רק על עצמו ותלוש ומנותק מהסביבה, מהעולם, מהחברה, מהאומה. וכמה שהאדם הוא יותר כללי, הוא יותר חי, הוא יותר שלם, הוא יותר בריא. למה המשל דומה? לעבר. כף היד היא חיה כי היא מחוברת אל הגוף. מהגוף היא מקבלת את הכל. את הדם, את העצבים, את החיים, את הכל. אני אחרוט את כף היד, אשים אותה בסנסנת פורמלין, היא תיראה יפה מאוד, אבל היא מתה. היא לא חיה, היא לא מחוברת. אותו דבר אנחנו כבני אדם. כמה שאתה יותר מחובר, אתה יותר חי, יותר שלם. כמה שאתה יותר מנותק, שותלות, יותר עצבות. כן, בבקשה.
ננסה להאמין את העצבות בשמחה, אולי על דברים אחרים, על חוסר ומילוי.
ומה שהמהר"ל אומר.
אני אסביר למה אני מתכוון, שיכולת אדם שהוא מחובר מאוד לכלל ישראל, הוא יהיה בסופר דיכאון, הרבה יותר בדיכאון, בגלל שכלל ישראל הוא מאוד חסר, נגיד, מצב קשה בעם ישראל, ברוחני, כלכלי, מצב מאוד קשה, הוא מחובר לעם ישראל, הוא מחובר למצוקות, ואז ממילא הוא עוד יותר, זה לא רק ברמה הפרטית, הוא עוד יותר עצוב, עוד יותר בדיכאון.
היית בשיעור הקודם? אי חבל. אבל כשר מה שאתה אומר, למדנו את המשנה. המשנה אומרת שנכנס אב ממעטים בשמחה בגלל מה שאתה אומר. למה? כי באב החורבן שבית ראשון, בית שני וכל הצרות של עם ישראל. אבל למדנו גם שכתוב ממעטים בשמחה, אבל לא מבטלים את השמחה. למה ממעטים? נכנס אדם מרבים בשמחה. נכנס הממעטים בשמחה. מדוע? עבדו את השם בשמחה. יען אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לב מרוב כל, כמו שאומרתם. השמחה זה עבודת השם. ככה אומר הבעל שם טוב. זה שאתה שמח, זה עבודת השם. זה שאתה יכול להיות רבי עקיבא, לא יודע, איך קוראים לך רבי עקיבא? שהוא אומר את החורבן. הוא שוחק, חיוך כמו שלך, פחות או יותר. אומרים לו חכמי, רבי עקיבא, על מה אתה צוחק? אתה רואה את החורבן? הוא אומר, כשם שהתקיימה הנבואה הזאת, ששואלים ילכו בה, כאן בהר הבית וכל זה, כאן תתקיימה הנבואה, שבית המקדש השלישי ייבנה, בעזרת השם. עכשיו, תשאל אותי, מה ההבדל בין רבי עקיבא לחכמים, שהם שם עצובים, כמו שאתה אומר, עצבות גדולה, ורבי עקיבא, ודאי שכואב את כאב החורבן. אלא רבי עקיבא למד במכון מאיר. לא, סליחה, מאיר למד אצל רבי עקיבא, רבי מאיר היה תלמיד השם, רבי עקיבא. שאלה איך אתה רואה את הקושי, הלאומי, העולמי. אם אתה רואה את המצב העכשווי, אתה צודק. יש לך ראייה בלי פרספקטיבה. אתה לא רואה את המהלך בכללותו. אתה מסתכל בצורה עכשווית וזהו. אתה כמו אותו ילד, סליחה שאני אומר, שלקחו לו את המשחק או הסוכריה, והוא בהיסטריה. נגמר לו החיים. לקחו לו את הדבר. אבל אם אתה רבי עקיבא, אז אתה, לא שאתה לא מצטער, אתה מצטער בצער אחרים, ככה כותב הרב באחד המקומות. שהם לא מבינים שהתהליך הוא תהליך מורכב, וזה המבוא לתיקון, לשלמות, לכל כל החסרונות האלה, חורבן ראשון, חורבן שני, בניין שלישי וכל הדברים האלה. שאלה איזה אישיות אתה. אתה יכול להצטער בצער הציבור, אתה צריך להצטער בצער הציבור, אבל אתה לא יכול להיכנס לדיכאון, לעצבות, שאתה לא רואה בה את הטוב. אתה אתה לא רואה בה את ההמשך, אתה לא רואה את התיקון שיבוא בהמשך הדרך. זה תלוי הרבה מאוד באישיות. דרך אגב, בזה נמדד כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש לו קשיים. אמרנו את זה בתחילת הדרך. שאלה איך אתה מתמודד עם הקשיים שלך. באופטימיות, מתוך תקווה, מתוך אמונה, שהקושי הזה ייפטר, ממשיך הלאה, למרות כל הקשיים, או שאתה מתמוטט חס ושלום, או שאתה קורס חס ושלום. בזה אתה נמדד. אני נוהג לומר שהייתי בקורס סיני לפני הרבה שנים, הייתי מדח בקורס סינים. ושם היו, בקורס הקצינים, היו תרגילים שבהם היו קובעים מי ראוי להיות קצין ומי לא ראוי להיות קצין. מי ראוי להיות מפקד, מי לא היה ראוי להיות מפקד. אחד התרגילים שהיה בקורס סינים זה היה תרגיל התקלות, קראו לזה. התקלות. מה זה תרגיל התקלות? היו הולכים בלילה באיזה ואדי או משהו כזה, והצוער שהוא היה כביכול המפקד של אותה קבוצה, היו מתקילים אותו. רגע התקלות, כל המדריכים הסתכלו על הצוער הזה. איך הוא מגיב? אז היה צוער שהיה בקור רוח. נתקלים, חבר'ה, לשכב, לשיבש, פאק, פאק, מארגן את הכוחות. לא מאבד את השתונות לזה. והיו כאלה נכנסו לאלם, בשוק. לא יכלו לעמוד בהתקלות. לא יכלו לתפקד. הכל נראה חרב על עולמם מההתקלות הזאת. אז כן, משל זה הדבר הזה. מי שיכל היה להתמודד ולהבין שזה חלק מהמלחמה, חלק מהמערה, וצריך להגיב ולהמשיך וכל הדברים האלה. הוא ראוי היה להיות מפקד. מי שלא, הוא לא מתאים לתפקיד הזה. זה לא נורא, זה לא סוף העולם. סליחה שאני אומר, כל החיים אנחנו בהתקלויות. אני בדקתי את זה. אתה קם בבוקר, מחפש את הנעליים. מי לקח לי את הנעליים? שמתי כאן את הנעליים. מחפש, מתחיל, אין נעליים, עולם חרב, לא יודע איך מדהים. אדם חכם, מסתובב מתחת למיטה, מחפש, מצאתי את הנעליים. לא סוף העולם. הבנת? אז גם בהתקליות הלאומיות שלנו, חורבן, גלות, שואה, צרות, שאלה איך אתה מתמודד עם הקושי הזה, עם ההתקלות הזה. אם אתה מבין שזה חלק מתהליך, אז אתה מתמודד ככה או אחרת עם הדברים, ממשיך באופטימיות קדימה. אם לא, אז אתה צודק. אדם לפעמים יכול להיכנס לצער עמוק ולא לצאת ממנו. הרי אמרנו, עצבות זה סימפטום, זאת נורית העזרה של המכונית שמהירה לך, שחסרה לך, חסר לך מים ברדיאטור או דלק במחל. מה אתה אומר לאותה נורית? תודה או לא? זה כואב? בדעת שזה כואב, אתה צריך לשלם כזה. אבל זה חלק מה... אם לא היה זה, היה לך מנוע, היית נתקע באמצע הדרך. זה שיש לך צער, תגיד תודה רבה, זה איתות. איתות, חסר משהו. ברמה הלאומית, ברמה האישית, אבל האיתות זה לא המהות. המהות זה התיקון. זה מובן. אני צריך להתייחס לדבר. וזה נמדד האופי של האדם, האישיות של האדם. היכולת להתמודד עם קשיים כאלה ואחרים שמתגלגלים לפתחו של האדם. טוב, בוא נעבור לסעיף הבא, בבקשה.
שאלה שלך?
כן.
הבנתי את העניין כמו שהוא אומר לגבי גולם ישראל, אבל אם זה משפט חילוני, נקרא לזה שבוי, שאומר צרת רבים חצי נחמה. לא נכון, אבל בלי קשר לעם ישראל, בין אדם לחברו, בצורה פשוטה יותר. אם לחבר שלי רע, ממש רע.
אז כתוב, יחלה עצמו... עליו, אם חבר שלך חולה, או אם איזה תלמיד חכם, כן, אז קצור רוצה לבקש עליו רחמים, להתפלל עליו שהוא יהיה בריא. עכשיו, שאלה באיזה מצב רוח אתה מתפלל, אתה לא יכול לרקוד הורה ולהגיד, תהיה בריא, תמיד אתה מזדהה איתו. ההזדהות היא, זה כתוב, אם הוא אדם רגיל, אדם צריך לא להתאכזר על החבר, להתפלל עליו. כי התפילה היא כמו תרופה ויותר מתרופה. אז אם אתה יודע שהחבר שלך כואב לו משהו, יש תרופה, אתה יכול להקל עליו על ידי התרופה, ואתה מונע ממנו את התרופה, אתה פשוט אדם אכזרי. האם התפילה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא שומע את התפילה. אנחנו אומרים כל יום, שומע התפילה. אתה צריך לבקש רחמים על החבר שלך, שהוא יהיה... עכשיו, איך אתה מבקש רחמים? מכל הלב.
מלך.
אתה מצטער בצער החבר. אשריך מטוב חלקך שאתה מצטער וכואב את כאבו של חברך. אשריך מה הדבר הזה? אתה מרגיש אותו, שאתה חי אותו, וכתוב יחלה עצמו עליו, אם הוא תלמיד חכם, אם הוא חולה, התלמיד חכם, אתה תרגיש כאילו אתה בעצמך חולה, יש לך צער שאתה חולה. זה ודאי, העצבות הזאת והצער הזה, זה מראה על רגישות, על הזדהות, על שייכות. ודאי.
במקרה שלי ספציפית שאתה מכיר אותו, אז איך אני יכול...
המפקר שלך מאוד מורכב, אני לא רוצה לספר אותו כאן.
אז נגיבה אמר, ביקור עולים...
לא, אני אומר, המקרה... סליחה?
רבי עקיבא אמר, אדם
שבקרח
עולה,
מעיה
את העולה.
מחיה, נכון. הוא לוקח ממנו אחד מ-60 מהמחלה, כל ביקור כתוב. אז זה משהו אחר, אבל זה לא אותה עצבות שאנחנו מדברים עליה, שאדם עצוב, אבל אין לו... הוא מזדהה עם צרת הציבור, עם... אדרבה כתוב, אנחנו היום בתקופה של הבצורת. ויש כאלה שמתפללים, על הבצורת, עם בכי בדמעות. למה? למה?
פוגע בנו.
במי זה פוגע?
עם ישראל.
ורק בעם ישראל. בצמחים, לא? דיברת פעם עם הצמחים? אני בעונה הזאת רגיל לראות חמציצים. אני מסתכל בשדות, איפה החמציצים?
אוכלים אותם
ילדים. לא, מסכנים, אין להם מים. אתה לא חשבת שהצמחים מסכנים באותו רגע? הצמחים, הצמחים העצים, הצמחים. לא ירד עליהם גשם כבר הרבה זמן. אתה לא בוכה על זה? תגיד לי. יש לך בעיה. אז יש אדם שמתפלל על הבצורת, ובאמת מצטער, לא רק בצער עם ישראל והחקלאים, שהיום רוב החקלאות מושקת, אבל אפילו נומרה לא מושקת. מצטער באמת בצער, הוא גם מצטער בצער הצמחים, בצער בעלי החיים שניזונים מהצמחים, בצער בעלי חיים שניזונים, בעלי חיים שניזונים מהצמחים. בצורת, יובש, צער בעולם. אז אתה מצטער על הדבר, אני מבקש רחמים מאלוקים, כל הלב. אלוקים, תביא גשמים, תביא ברכה. יש כזה, שהוא אטום לב, לא מרגיש שום דבר. הוא לא מרגיש לא בצער הזולת. ולא בכאבו, ולא בצער עצמאי, ולא בעלי החיים, ולא שום דבר, יכול לקרוא דבר כזה. כל אחד, לפי מדרגתו. אז זה מובן. ודאי, ודאי, לכן כתוב במשנה, שיש בצורת יחידים, אומרת המשנה, במסכת תענית, זה תלמידי חכמים. הם הראשונים צריכים להיות בתענית. כי אם אתה תלמיד חכם באמת, אתה צריך להיות רגיש למצבו של... של העם, של העולם, של הבריות, שיש להם צער, שאין גשמים, אז הם הראשונים צריכים להיכנס לתענית בגלל הרגישות שלהם וגם המרכזיות שלהם, שהם בעלי השפעה בתפילה שלהם, כמו חוני המעגל הזה, שהוא בידו, הוא יכול להוריד גשמים או לא להוריד גשמים. אז בוודאי יש צריך להצטער ולהתפלל ולבקש רחמים. זה מובן. אבל זה סוג אחר, מה שאנחנו לומדים כאן בהראות התשובה, הוא אומר שאדם יש לו צער על חסרונותיו שלו. לא שהוא מצטער בצער הזולת, שזה עניין של מדרגה ומחובר, הוא מחובר אל הזולת. כן, זה מובן. טוב, בוא נראה את הסעיף הבא. כאן שוב פעם מדבר על עצבות שבאה אבל כתוצאה ממחלות. לאדם לפעמים יש מחלה כזאת או מחלה אחרת והוא מצטער על זה. אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף צריכים לשוב בתשובה. גם על הדבר הזה, למרות שהייתי אומר, זה לא תלוי בי. יש לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותם. מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף וסיבתם, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו באונס המזג, לא באשמתו. אני נזכר כרגע שבשעתו היו לי כאבי גב חזקים מאוד, מאוד מאוד. מישהו כאן סובל פעם על הגב? אף אחד לא. אתם לא. אומרים שאחד ממחלות היהודים זה כאבי גב. והיו נאלצים להשפז אותי בבית חולים, מרות כאבי גב, לא יכולתי לסבול יותר. וכאבים, וצער, וכל... אז הייתה שם בבית חולים, בשערי צדק, הייתה אישה אחת, אישה מאמריקה, שהיא מלאה חסד, הייתה הולכת בין חולה לחולה, והייתה מחזקת את רוחו. אומרת לו מילה טובה, מעודדת אותו, מחזקת אותו, זה היה לפני הרבה שנים, אולי עוד היום היא עושה את הדבר הזה. אין לך מצווה גדולה מאשר לחולה ולרומם את רוחו, לתת לו איזה שמחה, איזה משהו. אז היא באה אליי, אני שוכב ככה מתייסר עם כאבים כאלה וצער כזה, והיא רצה לשמח אותי. זה מה שהרב כאן אומר, גם על צער כזה צריך לעשות תשובה. אז היא אומרת לי, אתה יודע, אתה מיליון. אני מיליון? מה את מתכוונת שאת אומרת שאני מיליון? היא אומרת, אצלנו באמריקה, היא אומרת, מי שהוא מיליונר, יש לו פנים של מיליונר. הוא זורח. הוא מהיר. שמח. תראה איזה פנים יש לך, מה קרה לך? אתה מיליון, אתה מיליונר. אתה כל כך שמח. וואלה, החזירה לי את החיים. פתאום התחלתי לשמוע. היא אמרה שאני ככה כאילו צריך להעיר, להיות כמו מיליונר באמריקה. מישהו כאן היה פעם באמריקה? אף אחד. ראיתם פעם מיליונר? איך הוא נראה? אני תמיד חשבתי עם הרבה נכסים, עם הרבה דאגות. היום בוודאי מישהו מיליונר. זה ביטוי. גם אדם שהוא עצוב בעל כורחו, הוא כואב, הוא חולה, הוא לא מרגיש טוב, וכל הדברים האלה. גם על זה צריך לעשות תשובה. על הדבר, לתקן את הדבר הזה. ועל זה אומר כנראה. בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף וסיבתם. דווקא זה, יש פתח גדול לחסד עליון, חסד אלוקים, שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו, באונס המזג, בלי שהוא, אין לו שליטה על זה. בין במשהו במעשה, בין בשב ולא תעשה. וכשם שטובה היא המרדות בליבו של אדם, מרדות זה טובה, מרדות אחד בליבו של אדם ממאה המלכויות. זאת אומרת, הכרת הלא טוב באדם מעצמו יותר ממאה המכות שהוא מקבל. אז אם המחלה הזאת היא גרמה לך מרדות, דהיינו, הבנה, הכרה, מה שאולי נאמר אצל יעקב אבינו, שכינה למרשותיו של חולה, אז הוא רואה את ההשגחה, הוא רואה את כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. כשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית, כדי להיות נכון לעבודת השם, בתורה ובעבודה תמה, בדעה צלולה, עד כמה שהיד מגעת, למרות המצב האובייקטיבי שהאדם נמצא בו, מבחינה זאת שהוא חולה או סובל או דברים כאלה, ולמרות הכל הוא עושה תשובה, דהיינו משיב את זה לקדוש ברוך הוא, רואה בזה את יד השם, את ההשגחה, זה תשובה גדולה. דווקא בגלל שהוא במצב כזה, והוא אומר, גם זה מאת השם. זה ששברתי את הרגל, או זה שכואב לי הגב, או זה שאני פה, הוא רואה את אצבע האלוקים, את יד השם בדבר הזה, זה תשובה גדולה הדבר. דווקא בגלל הכאב, כן.
איזה משפט שאמרת שצריך לעשות תשובה לעצבות? אדם עושה תשובה על
עצבות
גופה, או
על
מה שגרמנו
לעצבות? גם על זה וגם על זה. זה שאתה רואה בתשובה מנוף לתיקון, כמו שאמרנו, האיתות הזה, אתה רואה בתשובה, בעצבות, איתות לתשובה, זה דבר גדול מאוד. לכאורה אתה צריך...
גם עליו צריך, כן. זה פוגע גם...
לא, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מרגיש שאני לא בסדר, נתת לי להרגיש שאני לא בסדר, ועל זה אני אומר לך תודה רבה, זה כמו האדם הראשון שגורש מגן עדן. למה הוא גורש מגן עדן? הוא לא יכול להמשיך עם החטא בגן עדן? והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני מסדר לך מנגנון, תשובה. בעצם תלדי בנים, בעצם תאכל לחמך. למה בעצם? למה בעצם תלדי בנים? למה בעצם תאכל לחמך? כל איזה מנגנון של חסד. תשובה זה חסד. והקדוש ברוך הוא עושה לאדם הראשון ולנו בעצם. על מנת שנחזור לגן עדן.
אז העצבות היא התחלתו של תשובה.
העצבות זה ביטוי לחיסרון של האדם. ואם אתה מבין את הדבר, מה זה תשובה? זה להשיב את הכל לשורש, למקור האלוקי. אם אתה מבין שהעצבות זה בעצם, מעט השם הייתה זו, מאלוקים, עשה איתנו חסד, שעורר אותנו לחיסרון שלנו, חיברת את העצבות לשורשו, לרצון הטוב של אלוקים. זה מובן. גם את הסיבה לעצבות, וגם את העצבות בעצמה. טוב, תודה רבה. שר כוח. כן.
אבל אז הרב זה הופך את העצבות לשמחה.
אתה לא יודע מזה?
לא. אבל השאלה היא איך...
בכל דרכיך דאהו. דאהו זה להתחבר. הדעת זה חיבור. בכל דרכיך. בכל מקום. בכל זמן. בכל הנסיבות. בין שאתה מן המצר קראתי. בין שאתה ב-I. בין שאתה ב-Down. בין שזה דוד המלך, שהוא היה, בכל מצב שהוא אומר, הכל מעט השם, בין שאני מרגיש טוב, בין שאני מרגיש רע, בין שיש לי הארת פנים, ובין שיש לי הסתר פנים. גם ההסתר פנים זה לא מקרה, זה חלק מפרוצדורה להיטיב איתם, זה מובן.
קשה
מאוד לראות את זה. ודאי שזה קשה, אתה צריך לגמור את הקורס באמונה, במכון מאיר. תהליך. אני, הרבי יהודה הלוי אומר בכוזרי על האבות, הוא אומר, שהאבות, היו להם חיים מאוד מורכבים, מאוד מסובכים. מי שקורא קצת על אברהם, יצחק ויעקב, רואה שהמשפחולוגיה שלהם באמת לא פשוטה. לא פשוטה. אברהם, עם ישמעאל, ועם הגע, ועם יצחק, ועם העקדה, ועם אבא שלו, אברהם אבינו, וואי 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 וואי. אותו דבר יצחק. לא, היה לו חיים פשוטים. יש לו בן אחד, קוראים לו יעקב, איש תם יושב אוהלים, בן שני עשיו, איש צייד, אדם הפוך לגמרי. אשתו מסובבת אותו רבקה ככה על האצבע הקטנה. הוא יחסית, הוא לא היה כל כך... אבל יעקב? מבטן אמו כבר מתרוצץ. רגע, אין לו מנוחה בחיים. רק בעיות ובעיות בעיות. אומר רבי יהודה הלוי, אפילו כל הצרות שבעולם היו באים אל האבות, לא היו מאבדים את האמונה לרגע. האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא הייתה ודאית. האמונה שלהם לא הייתה מותנית בכלל במצבים המורכבים והמסובכים של החיים שלהם. הם אומרים, הכל מעט אלוקים, והכל לטובה, בין שאני רואה את זה, בין... בין שאתה לא רואה את זה, בין שאתה רואה את השגחת השם, בין שאתה לא רואה את השגחת השם, אתה בעולם של חוסר ודאות, כמו יעקב כשנעלם לו יוסף, פתאום בחוסר ודאות, איפה הבן שלי? לא ננסה. זה האמונה הזאת של האבות מוטבעת בליבו של כל יהודי ויהודי. גם אתכם, אני בדקתי, יש לי מד אמונה. הנה, אני משתכל איתה. לא, אני אומר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים אנחנו. זה ירשנו את זה. זה תורשה. זה לא דבר חיצוני, זה לא דבר זה. אני נוהג לספר, אני אתן לך לדבר, אם יהיה זמן. אני פעם ישבתי בבית חולים בעד חדר מיון, חדר טיפול נמרץ. יוצאת אימא זקנה, אישה מרוקאית זקנה, בן שלה שם במצב נורא והיום. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, מה ברוך השם? ברוך השם. כל האמונה על רגל אחד. היא לא למדה במכון מאיר, גם לא במכון נורא. אבל היא חיה את זה. היא נושמת. הכל מאלוקים, הכל לטובה. ברוך השם, ברוך השם. איפה יש לך את זה? מאיפה? משרה, רבקה, רחל ולאה, מאברהם, יצחק ויעקב. היא ירשה את הדבר. כל אחד מאיתנו יש לו אמונה. צריך רק לגלות את זה, לטפח את זה, להתחזק בזה. זה מובן. בזה האדם נמדד. מה רצית לשאול?
לא, לגבי מה שהרב אמר עם האבות, כתוב בפרשה בשמיעה שלנו נודעתי להם. אז אומרים, כאילו למשה רבנו, אז אומרים, למה לאבות הוא לא נגלה בכזה שם, בשמיעה שלנו נודעתי להם? והרי אני שכן הוא נגלה להם בשם השם. אז כאילו אומרים שם שלדור המדבר הוא התגלה בניסים גדולים, אז אמרו, מה, הדור המדבר יותר גדול מהאבות שהם היה להם ניסים כל כך גדולים, כל כך ענקים, אז אומרים שדור המדבר בשביל להאמין, הם צריכים ניסים, האבות גם בלי ניסים האמינו.
זה בדיוק כמו בחור במכון מאיר. מצליח, יש אלוקים. לא מצליח, הוא נעלם לו האלוקים. זה דור המדבר. אבל האבות היו בשורשים, זה לא ככה. כן נגלה לו, לא נגלה לו, אצלו יש אלוקים בין כך ובין כך. מדריקו. יישר כוח.